אנחנו שיר מחנה לשבועות. אנחנו נצא מהפסוקים וגם נבין איזה יסוד כללי, וגם אחרי זה נהפוך אותו לכלי בעבודת הנפש. הפסוקים זה ממעמד הר סיני. בעצם השאלה קצת, הסיפור הוא כמו שהוא, אבל בעצם מה התכלית של הסיפור שהוא קרה כמו שקרה? והסיפור קרה שקוראים למשה רבנו לעלות להר ולקבל שם את התורה, ואחרי זה לרדת אל העם להוריד להם את התורה. אתם רואים בפסוקים שם, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, ויקרא השם למשה אל ראש ההר ואלה אל משה. אתם יודעים מה, בואו נתחיל מכיוון אחר, בסדר? לא מהפסוקים, נתחיל מהמקור השני, מעץ חיים, בסדר? אתה מעניינים? נלמד מקור מתוך עץ חיים של הארי הקדוש, מתוך קטע שמבאר איך נוצרו הכלים בבריאה. ובכלל, תכלית הבריאה הייתה, כמו שאומרים במדרש, רצה הקדוש ברוך הוא התנתעף. זאת אומרת, לפני הבריאה, הקדוש ברוך הוא הסתדר טוב, היה אור אין סוף ממלא כל המציאות כולה. ומשום מה הוא החליט לברוא עולם, שהתוכנית זה לברוא דירה בתחתונים. דירה בתחתונים, כלומר דווקא להתגלות בעולם התחתון והגשמי שלנו. זה היה עיקר העניין. עכשיו מסתבר שזה לא כל כך פשוט לעשות את זה. איכשהו צריך תהליכים מאוד ארוכים רוחניים, עד שבפועל מצליחים לברוא עולם גשמי שמופיע בתוכו אור השם. זאת אומרת, לברוא עולם שהוא גשמי ומנותק מהקדוש ברוך הוא זה קל יחסית. לברוא עולם שיש בו רק הקדוש ברוך הוא זה קל יחסית. החידה איך עושים ששניהם יפגשו, שזה הסוד של בית המקדש. איך עושים שיש נבראים בעולם התחתון שמתדבקים או נפגשים או חיים או נוגעים בקדוש ברוך הוא, נוגעים באורות, שזה בלשון הקבלית נקרא אורות בכלים. אורות זה קל, כלים יחסית זה קל, כלים עם אורות זה מסובך. ויש גם עוד חידה, מאיפה נמציא כלים בכלל? כי בהתחלה יש רק אורות, וזה גם עוד חידוש של חוכמת הקבלה, שבדרך כלל רגילים לחשוב שהבריאה היא יש מאין. זאת אומרת שקודם אין כלום, ואז הקדוש ברוך הוא מחליט ועושה משהו. אבל ביסוד הבסיסי, שנקרא סוד הצמצום, באמת זה הפוך. שקודם כל יש רק אור ויש וטוב ושפע. עכשיו יש חידה, איך עושים שלא יהיה? תהליך הבריאה הוא הפוך, הוא לא לברוא משהו מכלום, אלא לברוא כלום ממשהו. הכלום זה ההפתעה. זה שיש, זה ברור. יש הקדוש ברוך הוא, יש אור, יש שפע, יש טוב. מה פתאום שיהיה מקום שיש בו כלום? אתם מבינים? החידוש זה בורא חושך. זה לא, האור הוא לא הפתעה. כן. בכלל, אני חושב שזה נטיית נפש יהודית. אנחנו תמיד, חושך אנחנו מופתעים. כאילו, מה פתאום יש פה חושך? זה תנועת הנפש הטבעית של היהודים. בעוד שיש אנשים עם נטיות נפש אחרות, שלהם צריך להודיע שיש תקווה ויש בשורה ויכול להיות אור. אבל זה תנועת נפש הפוכה, שסבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מפרש אותה על שתי שושלות בספר בראשית, שזה שושלת שט ושושלת קין, שאלה החידוש שלהם שהם צריכים איכשהו לרדת, שושלת שט. ושושלת קין צריכים איכשהו להשתכנע שאפשר לעלות. וזה כל אחד והתיקון הפרטי שלו. אז בעצם בחוכמת הקבלה הרבה מה שמבואר זה תהליך יצירת הכלים המתוקנים שיוכלו להיות כלי מתוקן לקבל בתוכו את האור. ואז יש כל מיני בעיות שעלולות להופיע בדרך, שזה שבירת כלים, שזה שהכלי יתבטל בתוך האור. ואז כבר אנחנו כבר מתחילים לחבר את זה למעמד הר סיני, שבעצם מעמד הר סיני הוא רגע שאמור להתגלות באור אחרי הרבה זמן שלא התגלה, אמור להתגלות אור בנבראים שהוא מגשים לפחות חלק מתכלית הבריאה. תראה, הקדוש ברוך הוא חלם עוד במעשה בראשית ברא את העולם, והמדרש אומר, מה זה שאנחנו אומרים יום השישי, שזה רמז לשישי בסיוון שקיבלו עם ישראל את התורה. זאת אומרת, אם לא יהיה מעמד הר סיני, אז כאילו הבריאה איבדה את התכלית שלה. אז עם ישראל מרגיש שלא הצלחנו. אם אתם רואים במקור שמות כף, ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, בסדר, זה העיקר. הם מרגישים שאם עכשיו ייתנו להם את האור המדובר במעמד הר סיני, הם מתים, שזה נקרא בשפה הפנימית, מתבטלים הכלים. אנחנו מתבטלים הכלים, פרחה נשמתם, אומר המדרש, אנחנו חוזרים למעלה. עכשיו, זה גם כן סוג של ניסיון. כי למה לא? אז בואו נחזור למעלה. מבין, מה רע? אין דרך יותר נחמדה ללכת. הקדוש ברוך הוא מתגלה, ואני מרוב אור אני נדבק חזרה למעלה. אחלה סוף. לא, למה להגיד לא על דבר כזה? אתם איתי? לא כל כך? אז מה, למה להגיד לא? באמת אני שואל.
לא, אבל תחליט לבנות
לא, היה תחילת נתינת התורה, הייתה הצעה כביכול של הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם את האור במלואו, ועם ישראל אומר, מציע מעמד הר סיני חלופי, בעצם. עם ישראל בונה את מעמד הר סיני גרסה ב', אבל גרסה א' הייתה גילוי האור, וכנראה שהם מרגישים שבגרסה א' שהציע הקדוש ברוך הוא, הם התבטלו.
כל המטרה זה שהאור יתגלה בכלים, אם תמיד זה בצלחה, זה מפרט
אז עכשיו כמובן, אוקיי, קודם כל נבין את זה רעיונית. אחר כך כל אחד צריך לבדוק לעצמו אם הוא באמת משוכנע בזה או משוכנע בזה רק רעיונית. אבל קודם כל ברעיון לפחות. ברעיון, באמת עם ישראל, כמו אפשר להגיד שזה ניסיון לעם ישראל, לבדוק אם עם ישראל מבינים את תכלית הבריאה ובאמת שותפים בה. כי נתינת התורה זה למסור משהו למישהו שהולך להיות שותף בבריאה. ואם נדמה לו שהפואנטה זה לחזור למעלה, אז הוא לא השותף המתאים. אז בזה עם ישראל מגלה שהוא באמת עם ישראל. והוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך, אנחנו לא, אין פואנטה שנחזור למעלה. אנחנו צריכים להישאר למטה. ואם אתה מציע את הגרסה הזאת, אנחנו עכשיו מתבטלים, אין עולם, אני לא פה. אז תראו בעץ חיים. דע כי בעת שיצאו הכלים, או האורות, פה זה האורות, דע כי בעת שיצאו האורות, לא יצאו שלמים. וכמו שנבהר בעזרת השם. וטעם הדבר כי כוונת המעציל היה לעשות עתה התחלת הוויית כלים. להלביש האור לצורך המקבלים שיוכלו לקבל. ולכן בעת שיצאו בלתי שלמים וגמורים, חזרו לעלות לשורשן להתקן ולהשתלם, ועל ידי כן נעשה כלי. אז הוא מתאר לנו מצב ככה, שכדי לעשות כלים צריכים האורות לצאת, ואחר כך האורות צריכים להסתלק, לחזור למעלה, לקבל השלמה, ובינתיים הכלים, תכף נראה מה קורה לכלים בזמן הזה. זה מופשט לכם מדי, אני רואה שיש קצת פיזור הדעת, הילדים, הפור, השם, הזה, נרד יותר פשוט, זה מופשט מדי למצב הנפש. לא? אני מרגיש שהאורות לא בתוך הכלים כרגע. נלוש את זה קצת.
אני באתי ריכוז.
כן, זה מה שאני.
אני גם חושבת שכדאי שזה
נרד יותר פשוט.
אני
התוכנית היא לרדת לתוך הכלים. אבל רציתי קודם כל שנתחיל מזה. אפשר, בוא ננסה, אבל חייב את האור חוזר שלכם, קצת איזה זה. בסדר? אז טוב, אז אני אחרת טיפ, זה שיעור טיפים. בסדר? נהפוך את זה לשיעור טיפ. טיפ להורדת תורה. זה המטרה הסופית, אני עוד מחמם את עצמנו, צריך שניפגש. טוב, אז אני אסביר את זה בעל פה בלי לקרוא בפנים, כי אין מוכין אני רואה להיכנס לתוך הטקסט. מה שהוא אומר זה ככה. אני עכשיו רוצה ליצור כלי ראוי לקבלת האור. כל מיני דרכים היית מדמיין איך לעשות את זה. אז הוא מסביר לנו ככה. אנחנו עושה טריק. נוריד אורות, אבל נוריד את האורות לא שלמים. ואז מכיוון שהאורות לא שלמים, הם צריכים לחזור למעלה לקבל עוד. בסדר? אתה כמו שולח שליח, אתה נותן לו רק חלק מהסחורה, ואתה אומר לו, תשמע, עוד שבוע תחזור אליי. אז זה, עכשיו, למה זה? בגלל שהכלים צריכים להיות זמן מסוים בלי האורות. ואז, מכיוון שהאורות מראש שולחים אותם חסרים, באיזשהו שלב הם יצטרכו לחזור למעלה להשתלם, לקבל עוד אורות, בינתיים מה יקרה לכלי? הוא יישאר למטה בלי אור. וזה מצוין. כי בזמן הזה הוא יהפוך להיות כלי סוף סוף. למה? בגלל שכל עוד האור והכלי ביחד, הכלי אין לו מעמד עצמאי, הוא מתבטל באור, אז הוא לא נעשה כלי שלם. הוא כלי כאילו. זאת אומרת, גם אם בחוץ אתה היית רואה ציור כביכול של אור וכלי, באמת הכלי הזה אין לו שום משמעות, כי הוא עוד לא התעבה, הוא עוד לא התקשה, הוא עוד לא התגבש, בגלל הנוכחות של האור בתוכו. מה שצריך לעשות, הוא צריך לעבור תהליך של חושך. הוא צריך להיות נחשך. אז לכן עשו תרגיל כזה, שהאורות אין להם ברירה, הם יצטרכו לחזור למעלה לקבל משהו, ואז בינתיים הכלים למטה התייצבו. עכשיו, בזמן הזה, שהאורות חוזרים למעלה, זה רגע בעייתי. כי כאילו בהשתלשלות של חוכמת הקבלה, זה נשמע תיאור יפה, הנה האור יורד, הנה זה עולה, והנה הכלי נהיה, והכל טוב. אבל פה למטה בעולם שלנו, כל דבר שמתואר בחוכמת הקבלה, אנחנו עוברים אותו בצורה של ברור, בצורה של ניסיון, זה לא תמיד הולך, אז זה מסובך, וזה עם שאלות, וזה לפעמים נכשל, בסדר? חוכמת הקבלה מתארת את הצורה המופשטת איך הדברים נעשים, אבל המדרש לעומת זאת מוריד לנו את זה לאיך זה נראה בתוך העולם שלנו, שזה לא כל כך פשוט, למשל. אז אני אצייר לכם את זה קצת, שכשהאור יעלה למעלה, הכלי יגיד לו, סליחה, לאן אתה הולך? אני לא יכול בלעדיך. והוא יעבור עם עצמו כל מיני שאלות, הכלי שם למטה בזמן שהאור עולה למעלה לקבל השלמות. עכשיו...
מה זה שהאור עולה לקבל השלמות? האור עצמו, מה
הוא? זה מה שהוא אמר לנו פה בשורה הראשונה, שהאורות לא יצאו שלמים. זאת אומרת...
האורות לא יצאו שלמים?
כן. יש לנו גם האורות שיש לנו פה בעולם... הם רק זרזיף ביחס לאור אינסוף. אז כל פעם יש תהליכים של רצו ושוב, שהאור עולה למעלה לקבל השלמות, חוזר, עולה למעלה, חוזר. בסדר? אז בעצם התהליך שאנחנו מתארים הוא תהליך שקורה כל יום, הוא תהליך שקורה בטח כל שנה, הוא לא קרה רק בבריאה פעם אחת. והוא קורה בין היתר במעמד הר סיני. מה קורה במעמד הר סיני? לענייננו, משה רבנו עולה למעלה לקבל השלמת אורות. הוא אומר להם, אני צריך לעלות למעלה, להוריד לכם תורה, להוריד לכם אור. בסדר? עכשיו...
מתי האורות יצאו? הוא עולה לקבל את השלמה, מתי הם יצאו בפעם ראשונה?
איזה? התורה לענייננו?
כן.
אז יש לך הרבה רמזים במדרש, לכאורה זה באמת פעם ראשונה, אבל יש לך מצוות שניתנו קודם, ולפי המדרשים יש כל מיני צורות של תורה שהיו התקיימו עוד לפני מתן תורה. כמו אברהם, כי הם כל התורה כולה מקביותיו, כמו התורה שלמדו בבית שם ועבר. זאת אומרת, היה, זה לא פתאום במעמד הר סיני שנחתה תורה בעולם, היה מין התבשלות לקראת התורה עד התורה בפועל שירדה במעמד הר סיני.
אני מדבר על זה מבחינה, כאילו, מבחינת הלאום, זה מה שאתה אומר, אבל גם זה מבחינה אישית, אתה מדבר?
נגיע, נגיע. אני דווקא פה...
לא ידעתי אם אתה מדבר כאילו בכלליות על העם, או שזה כל כאילו בן אדם...
זה גם, זה גם. כי היסוד הוא שכל מערכת היא כלולה מכל המערכת. ולכן כל תמונה שאנחנו עוברים אותה ברמה הכללית, כל אחד עובר אותה גם ברמה הפרטית. אז קודם כל נבין את זה בצורה הסיפורית. דווקא... טוב. אז משה רבנו עולה למעלה. עכשיו, מה שאנחנו יוצא מהסיפור הזה, חלק מהתכלית של מעמד הר סיני זה שמשה יעלה למעלה והעם יישאר לבד למטה. זה חלק מהפואנטה. זה לא רק איזה מין, טוב, אין ברירה, אני צריך לעלות, אז חכו לי פה שנייה. אלא חלק מהותי ממעמד הר סיני הוא שמשה לא יהיה שם. בשביל מה? בשביל לבנות את עם ישראל. כי בנוכחות משה רבנו, עם ישראל הוא לא כלי, הוא מתבטל במשה רבנו. לא מחזיק. וצריך להרחיק אותו מהרבי. לאיזה זמן? שזה זמן שבו הוא מתגבש והופך להיות כלי בעצמו. כן? עכשיו, וזה אפילו יותר מזה, אנחנו...
מי אומר את כל זה?
מה זאת אומרת, מי אומר?
לפתנו.
לא, מה את שואלת?
מה המקור שלך?
לא, מה השאלה?
באמת, מה?
מוצא חן בעינייך, קודם כל.
כן.
יופי.
מוצא חן בעיניי, נהדר, מעניין, סיפור נפלא, אבל מה המקום, מה אני, אתה אומר לי את זה, אני לא יודעת...
לפני רגע ראינו ש...
זה גם הגיע עם הר סיני, באמת לא...
למה את שואלת את זה? למה את שואלת?
יש לי חלק שרוצה לדעת.
עוד פעם, ראיתי קודם כל שהמוכין פה זה, אז אני עכשיו עושה שיעור של מוסר את התוכן בלי לבנות את הקייס. כן? אני כבר עושה את הנאום סיכום. אבל חלק מזה, זה יסודות שלמדתי מהרבה מקורות ויכול להראות לך, וחלק זה גם התחדשויות שיש לי, שאני בטוח שהן כתובות איפשהו, אבל הנושא הזה של הניסיון של שעם ישראל, אני אגיד לך מקום אחד שזה כתוב בפירוש. הנה, תראי בשמות למד ב'. קודם כל, שמות למד ב', וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם אל אהרון, ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת, בפירוש, הטענה של עם ישראל, למה הם עומדים לעשות את העגל, זה בגלל שמשה לא פה. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, אז לכן, קום עשה לנו אלוהים. אז רואים מה קורה לעם ישראל כשמשה מסתלק. הם מרגישים שהם צריכים אלוהים אחר. וזה מוליך לחטא העגל. אז פה המסקנה הדי מתבקשת היא שזה חלק מהעניין. בסדר?
חלק מהמטרה.
כן. ויאמר עליהם אהרון וכו' וכו', אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כלומר...
אם זה המטרה, זה לא חטא.
נכון. מה? אם זה... לא, המטרה לא הייתה חטא העגל. המטרה הייתה שעם ישראל יתמודד עם המצב שמשה רבנו לא פה. עכשיו, זה לא הצליח. בסדר? אז קודם כל אנחנו מבינים מזה שחטא העגל עיקרו נובע מהתלות במתווך. כי יש סכנה במעמד הר סיני ובמשה רבנו. עצם זה ששלחת את משה רבנו, הכנסת את עם ישראל לסכנה. הם עלולים להתאפס במתווך. עכשיו, אי אפשר בלי המתווך. אבל צריך למצוא איזה דרך איך הם לא יתעלו במתווך. כי הפואנטה הוא שהוא יקשר ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. ואם הוא יצר תחליף, שבו עכשיו הם תלויים בו, ואם הוא מסתלק הם עושים אליל, אז יש. אנחנו בבעיה. כן? אז, אבל... עכשיו, וירם כי בושש משה לרדת מן ההר, צריך גם שהוא ירד לא בזמן הידוע מראש. כי אם הוא היה יורד פונקט לפי השעה, הכל בסדר. אבל כשהוא איחר בכמה שעות, זה היה רגע המשבר. בסדר? נגיד שהם אמרו, טוב, הוא הולך לכמה זמן ואז הוא חוזר, אז הם יכולים לספוג. הם יכולים לספוג את זה שהוא יעלה ויחזור אחרי כמה זמן, אנחנו נסתדר בלעדיו. אבל ברגע שהוא איחר, מה שגרם להם לחשוב, שהוא לא חוזר בכלל. ואז זה המשפר. אם משה רבנו לא חוזר בכלל, הלך עלינו. אנחנו יורדים מהסיפור. בסדר? עכשיו, יש פה גם ניסיון, שלא הבאתי לכם את הפסוקים, זה ניסיון גם למשה רבנו. זאת אומרת, הקשר בין משה רבנו לעם, הוא קשר שמשני הצדדים צריך לבדוק אותו. צריך לבדוק מה עם ישראל יגיב כשמשה לא יהיה, וצריך לבדוק אם משה חושב שהוא העלה את עם ישראל ממצרים. אז אחרי זה, כשעם ישראל נופל בעגל, הקדוש ברוך הוא עושה ניסיון למשה. הוא אומר לו, כן, שיחת לך, כי שיחת עמך, העלית מארץ מצרים. עכשיו, אם משה אומר, וואי, נכון, אז הוא לא עמד בניסיון. אבל הוא קלט את הטריק. בסדר? אני העליתי. מה, אני איזה משהו כאילו עומד בפני, אני העליתי את עם ישראל ממצרים?
זה לא בדיוק קלט את הטריק, זה האמת שלו.
כן, אני אומר את זה בצורה גסה קצת. אז זה לא רק שזה האמת שלו, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, ברוך השם שזאת האמת שלו, אבל זה עצם הניסיון. ויותר מזה, אפילו הקדוש ברוך הוא מציע לו עוד יותר ניסיון. אני לא נוטה לקרוא ככה פסוקים. אני יודע, יש הרבה שקוראים ככה פסוקים אצל יצחק ואצל כולם, שכאילו הניסיון הוא לא ניסיון בכלל. אולי אולי, אבל אני נוטה לקרוא ניסיון כניסיון, וזאת אומרת, הרבה פעמים, מה עושה המדרש? הוא לוקח לך שני פסוקים, שכאילו הרצף ביניהם פשוט, הוא מכניס שם דרמה עולמית. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואז עשיתי, נכון? כאילו זה זורם לבד. ואז המדרש עוצר ואומר, רגע, רגע, אתה חושב זה כל כך פשוט? היה שם מלחמות עולם בין המלאכים. למה המדרש עושה את זה? כי יש לנו נטייה לקרוא את הפסוקים ואת המדרשים כאיזה מין אוטומט זורם כזה. עכשיו, למה זה גרוע? קודם כל, זה עוקץ את הבחירה. ברגע שהפסוקים הם אוטומט זורם, אין בחירה. אנחנו קוראים כאילו הכל מוכרח להיות, וברור מאליו. ויש עוד סיבה טובה למה זה לא טוב. כי כשאתה קורא שמשה רבנו לא ספר את הניסיון הזה, מחר כשלך זה כן יהיה ניסיון, אז מה אתה תחשוב? שאני לא בכיוון, אני לא כמו משה רבנו, זה לא היה אמור לקרות ככה. אז ישר זה מפיל אותי. אז הרב ארז משה דורון אמר, כשכותבים ספרי צדיקים כאלה, שמגיל שלוש לא עניין אותו כלום, והוא רק למד תורה ולא היה לו חברים ולא אהב כדורגל, אז ילד בן שלוש ששומע סיפור כזה, ישר הוא מבין שלא אין צ'אנס להיות צדיק. כי צדיק היה אמור כבר בגיל שלי שלא עניין אותו כלום. מבין? אז אני לא נוטה לקרוא ככה פסוקים. אולי במשה רבנו זה נכון, לא יודע.
לא, זה לא חייב כמו שאתה אומר את זה, או כן או לא. כמו שחור לבן. יכול להיות שעברת ניסיון הזה כבר מזמן. כשהלך אותו למצרים, הוא סירב לשליחות.
בוא נגיד שאם הקדוש ברוך הוא רואה לנכון לעשות את הבדיקה הזאת, אז כנראה שיש אבא אמין. היי, אנחנו רואים אחר כך שמשה רבנו אומר, מה עשו לי העם הזה? מה הם רוצים ממני בכלל? תקח אותם ממני. יש תהליך ארוך מאוד שגם משה רבנו עובר איזשהו ברור עם עצמו ביחס שלו עם העם, להשתחרר מהעם ולשחרר את העם. ככה נראה לי, לעניות דעתי. אבל בסדר, לא התעקש על הנקודה הזאת. אבל לצורך העניין צריך ששניהם ייפרדו אחד מהשני. כשמשה רבנו עולה למעלה, אז לא רק העם עובר תהליך של היפרדות, גם משה רבנו עובר תהליך של היפרדות, שבו הוא נותן לעם לעבור את מה שעובר, ואז הוא גם עובר איזשהו ניסיון איך הוא יגיב מול הנפילה של העם. אז זה נקודה אחת שרציתי להדגיש, בנקודה של מעמד הר סיני, שכל ירידת התורה פה, היא טעונה תהליך השתחררות מכל מיני צורות של תלות, שזה על זה נאמר, אל תקרי חרות אל תקרי אלא חירות. זאת אומרת, כדי לקבל תורה אתה צריך להיות משוחרר, וזה תהליך שמעטים מאיתנו עוברים אותו בשלמות, לשחרר את עצמנו מכל מיני צורות של תלות בהרבה דברים שאנחנו יודעים או לא יודעים שאנחנו תלויים בהם, במורה, בכסף, בביטחונות, בכל מיני דברים שאנחנו מחזיקים בהם, כן? כדי לשמור לעצמנו איזה ביטחון. והסוד של מעמד הר סיני זה כדי לקבל תורה, אנחנו חייבים לשחרר את הביטחונות. שזה הפוך, היית אומר, יש צד הפוך גם, יש צד שהתורה עוזרת לי לשחרר את הביטחונות. אבל אנחנו מדברים עכשיו על כיוון אחר, שכדי לקבל תורה חדשה, אתה צריך לשחרר ביטחונות. שזה מה שאנחנו צפויים לעבור בעזרת השם בעוד יומיים. כן, אתה רוצה תורה חדשה? אין בעיה. מי שרוצה תורה חדשה, דע לך שאתה חייב לעבור תהליך של השתחררות מתלות. תהליך ההשתחררות מתלות הזה נקרא בחסידות ביטול. ביטול. מכירים את המושג? בסדר, אז לא יודע איך אנשים רגילים להבין את המושג הזה, אבל כן. אבל זה תכף יביא אותנו לממד האישי גם. אז אם ניכנס רגע לתוך הממד האישי. משה, אם נכנסים לקרוא את כל התורה באדם אחד, משה זה סוד הדעת. הסתלקות של משה למעלה, להוריד תורה חדשה, נקרא הסתלקות הדעת. בסדר? כדי לעבור הסתלקות הדעת ולקבל דעת חדשה, אז אני צריך לשחרר את התלות שלי בדעת הקודמת. הבנתם את הקפיצה שעשינו עכשיו? אנחנו לוקחים את הסיפור. יש לנו סיפור, משה רבנו עם לאום. בסדר, עכשיו אנחנו מעבירים אותו לספרה האישית. זה אותו רעיון, רק בממד האישי. אז רק אנחנו צריכים לפענח את הקוד מה זה משה ברמה האישית, ומה זה עם ישראל ברמה האישית, ומה זה התהליך הזה. אז משה זה סוד הדעת. זאת אומרת, ההבנה הפנימית והתפיסה הפנימית שלנו של המציאות, הקיימת כרגע, כדי להתחדש בתורה, אני צריך להעלות את הדעת לשורשה, הסתלקות הדעת, ולעבור למצב של אמונה. לא דעת, אלא אמונה. ובתוך תהליך הבירור הזה של האמונה, אני עובר ניסיונות. בגלל שבזמן הזה שאין לי דעת, זה עיקר הניסיון. בזמן שיש לי דעת, אין כל כך ניסיונות. התהליך של הסתלקות הדעת נקרא, זה אחת הצורות להבין ביטול. בסדר, אז בואו, טוב, אנחנו חייב קצת שאלות ותגובות, אני לא, אין פה מוחים כלל. כן? יש מוחים? לא יודע. אני מרגיש פיזור גדול, אז אני, אולי אני מפוזר. יש מקומות שאומרים שאסור ללמד תורה ככה. כן. זה כאילו, זה פגם הברית. מה אתה שואל?
ביטול, מה הכוונה ביטול? כמו ביטול עצמי לצורך
העניין? כן, זה מושג שאנחנו רוצים תכף לדבר עליו. מה זה הביטול ולמה הוא נצרח כדי לקבל תורה?
שחרור דעת זה ביטול עצמי? לפי, או שזה שני מגונים שונים?
אז בוא נגיד ככה, נחזור חזרה. כדי לברוא אותנו פה, הוא בורא אותנו מישהו, עם נוכחות, עם אישיות, עם מקום בעולם. יופי, זה מצוין. בסדר? מצד שני זה לא מצוין. זה לטובתנו ולרעתנו בבת אחת, או עלול להיות לרעתנו בבת אחת. כי ברגע שאני משהו, אז אני משהו, אז אני לא משהו אחר. בסדר? או בצורה אחרת, ברגע שאני, יש לי את הכוח לעבוד ולהביא פרנסה, אז עכשיו אני מתחיל לפתח כל מיני תופעות שנובעות מזה שאני מרגיש שאני מנהל את עצמי. עכשיו, המטרה של הבריאה היא שאתה תהיה פה למטה עם קיום עצמאי. אבל הקיום העצמאי הזה, הוא יש לו סכנות.
לא נאחז בדמות של... כן. שפיתחת לעצמך.
כן. וכל מיני. אז הירידה לתוך הכלים יש לה סכנות, כי הכלי עלול, אתה יודע, כמו למשל לפתח תלות בצורה הספציפית שלו, או לפתח איזה, כל מיני. אז אם נקרא לזה בלשון של החסידות, זה ישות והביטול. אז ישות היא נצרכת, אבל מצד שני היא מעכבת, אז כל בן אדם צריך לעבור הרבה פעמים, כמה פעמים ביום, ובטח בתהליכים יותר ארוכים, תהליך של ביטול, שמאפשר הערות חדשות לתוך הכלים. אז בביטול הזה הוא בעצם מוותר על עצמו. כן.
יש משהו במנגינה של הביטול עצמי שזה כזה לא... כאילו, כנראה איזה מושג רחב שאפשר גם לקחת אותו למקומות לא חיוביים.
נכון, נכון.
אלא...
נכון. אז הגבול הדק תכף נדבר, אבל קודם כל נבין את הרעיון. אז עכשיו, אני פה...
רק לחשוב, למה זה שני דברים שאומרים
אותך יחד? מה? ישות וביטול?
נגיד... אנחנו מפנים מקום לאמונה יותר, נכון? יותר אמונה מאשר דעת.
המטרה היא שאני אחיה בחוויה של אמונה גם כשיש לי דעת. אבל זה קשה עד שאתה עובר תהליכים.
אז זה שלב, אתה אומר.
כן, בוא נגיד, הקונפליקט, הסתירה היא זמנית. המטרה הסופית היא שהסתירה תיפטר. אבל כדי שהסתירה תיפטר, אני חייב לעבור כל מיני תהליכים. אז הסתירה תיפטר. ברגע שאני יודע ומבין משהו על החיים והולך לי, אני לא מתפלל. נכון? תבדקו את עצמכם. מתי אתה פונה למעלה? כשמתחיל להסתבך. אבל כשהדברים זורמים, אתה שוכח. אז לכאורה, זה לא היה אמור להיות ככה. נגיד כתוב באברהם אבינו שהקדים תפילה לצרה. אז יש מצב שאתה מתפלל או פונה לאיזה תנועה פנימית מתוך הצרה, יש מצב שאתה לא מחכה לצרה בשביל לפנות פנימה. אבל ככה יוצא שהרבה מאיתנו מחכים לעשות את זה עד לרגע הצרה, נכון? אז הביטול זה המקום שאני מוותר על הקיום שלי. בסדר? עכשיו, באורח זמני, אבל מוותר עליו. מה זה מוותר על הקיום שלי? אז יש בזה הרבה דברים, הרבה הרבה צורות. אבל קודם כל אפשר ברמה הפשוטה ממש לוותר על הקיום. תשב עם עצמך, אתה עושה קריאת שמע, קריאת שמע זה הביטול. תוותר על הקיום שלך, תחזיר את המפתחות לבורא, תגיד אני לא פה, זהו, יש רק אתה. זה פשוט. יש התנגדות בנפש למהלך כזה, אבל זה הביטול. אתה אומר, אתה בסדר, קח את המפתחות, אני לא פה.
אתה קם בבוקר ו...
לא, אני בקריאת שמע, אני כבר קמתי בבוקר. יש את זה גם.
לפני שאתה הולך לישון בלילה.
זה גם, זה גם, זה גם, יש מימד כזה, כן, בידך אבקיד רוחי. אז זה משהו אחרי זה אמון. גם בבוקר, גם, זה תמיד ככה, אבל יש טעמים שונים בקריאת שמע של הלילה ושל הבוקר וכו'. אבל הממד של, זה באמת מוזר, כי הרי מה, אני יודע שהוא רוצה שאני אהיה פה. הוא רוצה בריאה בתחתונים, נכון? אבל בעת הקריאת שמע אני כאילו שוכח את זה. אני אומר, בסדר, אתה רוצה שאני אהיה פה, אני הלכתי, זהו. אז... עכשיו, בוא נעשה ביטול יותר מעודן, ביטול הרעיונות שלי, ביטול ההבנות שלי, ביטול התוכניות שלי, ביטול התפיסות, איך אני מבין שדברים צריכים להיראות, ואיך אני ומי אני, ומה שאני מבין על עצמי ועל אחרים, זה גם כן מאוד ביטול, שבחוויית הנפש זה חוויה די דומה ללוותר על הקיום. כי כשאדם מסכים לוותר על הרעיונות היפים שלו, של איך הוא תופס את המציאות, מה נכון, מה לא נכון, מה היה אמור לקרות פה עכשיו, איך אני חושב שהתנהלו הדברים, אז זה חוויה של הסתלקות. עכשיו זה מלחיץ, כי נדמה לנו שלא יהיה כלום אחר כך. אם אני אעשה את זה, אז לא יהיה כלום. הרעיון הוא שאם אני אעשה את זה, אני אקבל חידושים דאורייתא, אני אקבל חידושי תורה, ואני אחזור חזרה לתוך הקיום האישי שלי, אבל רחב יותר. שהביטול והחזרה ממנו מביא קיום רחב. אבל יש ממד של פחד כזה של אולי משה לא יחזור. בסדר?
אני יכולה לשאול משהו, כי בעצם כשאמרת על האור שאמור לחזור, וגם למשל בין איזה שתי דברים שזה לא עם ישראל או הכלי עצמו באקטיביות כאילו עושה, וכשאתה מדבר על הביטול זה משהו אקטיבי שאתה צריך להחליט, או לפחות לפי עכשיו אני מבינה את זה.
כן, אני מבין מה, שאלה יפה. כאילו, לפי התיאור שאנחנו מתארים כאן עכשיו, אתה צריך לבחור בזה. ולכאורה מהפסוקים, זה לא נראה שהם בחרו בזה.
זה ממש קשה.
אז בוא נתחיל מזה, בוא נתחיל מזה, ואם תקראי בשורות הראשונות של התורה של רבי נחמן שמובאת פה, באמת הרבה מאיתנו לא בוחרים בזה, אלא מגיבים לזה, עושים את זה כתוצאה מזה שאני מרגיש את הבעיות שבמצב הנוכחי שלי. זאת אומרת, מה יניע אותי לביטול? שאני מתחיל להרגיש חריקות בחיים שלי, בפנימיות שלי, אני מרגיש חריקות, ואני מבין שזה נובע מזה שאני כרגע נוקשה, משהו תקוע. ואז אני מבין, אוקיי, הגיע הזמן לעשות ביטול. אני מקבל איתותים מבחוץ. והשאלה היא, אני יכול להבין את זה כשיש חריקות קטנות, אני יכול להבין את זה כשיש חריקות גדולות. זה מה שרבי נחמן אומר, זה חלק מתורה. בסדר, זה לא כולה. הנה באמת, בשעת ביטול שנתבטלת על תכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, אזי באמת נתבטלים היסורים. בסדר, אז הוא מדבר על זה שהתנועה מתחילה מיסורים, ואז אני עושה ביטול. לאן אני מתבטל? למקום שכולו אחד, כולו טוב. שיש מקום כזה. פה למטה יש טוב, יש רע, יש נכון, יש לא נכון. בסדר? וזה גם חלק מהסבל שלי. כי אני חושב שהדבר הזה שקרה לי הוא טוב, וזה שקרה לי הוא לא טוב, ואני חושב התוכנית שלי לעשות ככה, והתוכנית זה. ומצוין, זה הקיום הנורמלי שלי. אבל אם אני רוצה להשתחרר מהיסורים שנובעים מזה שזה לא בדיוק הולך פה, אז אני צריך להתבטל למקום שכולו טוב, כולו אחד. איך עושים את זה? צריך פשוט לנסות. זה תהליכים שנעשים במחשבה ובפנימיות. אתה פשוט עושה את זה ואתה מגלה שכמו שהרמת כוס עושה פעולה, אז אנחנו לא רגילים לחשוב שלשבת ולעשות את התנועת נפש הזאת זה עושה פעולה. אבל אם אתה יושב, אתה פשוט מתחיל, לא יודע מה, לצייר לך את זה באיזה ציור, שזה, ולעשות את התנועת נפש הזאת של הביטול למקום שכולו אחד.
עם למדיטציה, נכון.
כן, שזה תנועה, זה אותו עולם, זה עולם של תנועות פנימיות בנפש, שנעשה גם בלי שמשהו קורה. וזה מבטל יסורים. זאת אומרת, זה ממתיק דינים. והיסורים, הרבה מהם, באים מזה ש... מהנוקשות שלי בעצם. אז כשאני מתבטל אל התכלית, פוגש את הכולו טוב, כולו אחד, ומשם אני חוזר אל המציאות, אז פתאום נמתקים האיסורים, וגם האיסורים, התכלית שלהם הייתה שאני אחזור למעלה, ואני אקבל שפע חדש ממקום יותר גבוה, ואני ארד. אך אי אפשר להיות תמיד קבוע בבחינות הביטול. כי אם כן יצא מגדר אנושי. בסדר, הוא רוצה שאני אהיה בן אדם. אני לא אמור להיות מבוטל כל הזמן ולהיות...
זה משהו שמאוד קשה לנו לתפוס.
שמה?
שיש כל הזמן תנועה. מפה לפה.
נכון. כן, זה בדיוק עיקר היסורים שנובעים מזה. רבי נחמן קורא לזה להיות בקי ברצו ובקי בשוב. זה להיות רגיל לתנועה הזאת של העליות והירידות וללכת איתה. על כן מוכרח שיהיה ביטול בבחינת רצו ושוב. למה? כי עוד פעם, הוא לא רוצה שאני לא יהיה אנושי, אבל הוא רוצה שאני אמתיק את האנושיות שלי עם אלוקות, וזה נעשה על ידי הביטול. כן, שאני לא יהיה יותר מדי אנושי. בסדר? האנושי, אבל לא יותר מדי. על כן, כשחוזר השכל מהביטול אל המוח, עכשיו הוא מסביר לנו, נכון, מה אני מבטל? מבטל את ההבנות שלי, את הדעת שלי, אני לא מבין כלום. אני רק מאמין. אז אי אפשר להמוכין שהם הכלים לקבל זה השכל של בחינות ביטול, כי הוא בחינת אינסוף. באמת, אני לא יכול לסבול את זה. בכלים הנורמליים שלי, אני יכול לתפוס משהו מצומצם. בביטול, אני יכול יותר להתקרב לתפוס אינסוף, כי אני לא מנסה להכניס אותו לתוך המערכת שלי. אז אני יותר רחב. עכשיו אני מנסה לחזור לכלים עם החוויה, עם ההבנות, עם האור שקיבלתי מחוויית הביטול, זה לא נכנס. כי הוא בחינת אינסוף, שהוא בחינת התכלית, שהוא כולו אחד, כולו טוב. ומחמת זה מרגיש המוח הצער של האיסורים. כי עיקר ההרגשה של כל האיסורים והכאבים, חס ושלום, הוא בהמוח. כי מהמוח יוצאים צינורות לכל האיברים כולם, ועל ידי זה מרגיש המוח הכאב באיזה איבר שהוא. ודע שאחר כך כשחוזר מהביטול אל הכלים, דיינו המוחים, אזי מתגברים האיסורים ביותר ממה שהיו מקודם. אז בעצם אני מייצר לעצמי יותר איסורים כשאני חוזר. כי עליתי למעלה, נכון? אחרי ויפאסנה, אחרי זה, נכון? יותר איסורים. כדרך שני אנשים שמתאבקים ונלחמים ונתגברים זה כנגד זה. כשאחד רואה שחברו מתגבר עליו, אזי הוא מתחזק מאוד, הוא מתגבר ביותר. בסדר? אז זה הנקודה שהם מרגישים שאתה מנסה להמתיק את הדינים ואת הצמצומים, אז יש התגברות של המתח. אבל הנה פה זה כבר ענייננו שבועות. אך אחר כך מקלים היסורים ומתנחמים עליהם על ידי התחדשות התורה שזוכים על ידי היסורים. תורה זה תוספת הבנות פנימיות של המציאות. גם מה קורה פה ואיך יוצאים מפה. אז על ידי שאני עובר איזשהם צמצומים והתנגשויות, ואני עושה את התנועה של הביטול, ואני חוזר בחזרה, יש בהתחלה איזה משהו לא נעים, אבל זה מתמתק. כן? מה? אבל תביני טוב מה הוא מתכוון פה תורה. תורה זה התחדשות של תורה שאני קיבלתי באופן אישי, בעקבות שעברתי את תהליך הביטול.
ואז זה יורד ויש התנגשות. ואחרי התנגשות, התורה שבעצם קיבלתי מאפשר...
בדיוק. לעולי תורת חשש. וואי, אז עבדתי בעוני. אז התורה מאפשרת לי להמתיק, להתראות אחרי. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז זה ממתיק את היסורים.
אתה
יכול להסביר
על ההתנגשות, אני מנסה להבין למה את כל התנגשות בעצם? אחרי הביטול?
לפי מה שהוא מתאר פה, כי את השתחררת רגע מהצמצומים, והלכת לקבל משהו שהוא יותר שייך למרחבים, ולכולו טוב וכולו אחד. אבל עכשיו את צריכה לחזור לקיום שלך, ועכשיו כאילו הפער יותר זועק. אבל זה לא ביוק מה שהוא אומר פה. הוא אומר פה שהיה לי קודם מערכות שלא נתנו לי לצאת למרחבים. אבל הם לא כל כך התנגדו, כי לא היה איזה אור גדול להילחם איתו.
כמו לחזור
לחיי השגרה, כן. אז הכוחות הנפש, זה מה ההסבר הראשון שאמרתי, אבל ההסבר השני שאני אומר, זה הנקודה יש כוחות מתנגדים למרחבים האלה. והם מתנגדים יותר כשיש יותר מרחבים. זאת אומרת, כשאתה מתחיל תנועה לכיוון טוב, ודאי הוא שההתנגדויות הפנימיות יתגברו יותר מכרגיל.
מה? את זה אני לא מבין.
שמה?
לא מבין. למה זה יקרה? אם מראש אתה נתת את עצמך לביצול, הלכת לכיוון הזה,
כן, אז אני אסביר אולי קצת, אז אני הלכתי לביטול, מה הבעיה? אבל באמת, הקיום הממשי שלך כרגע, הכלים האמיתיים שלך, הם לא שם. ואתה לא קולט את זה. אתה חושב, אתה עובר תאריך של ביטול, כן? ואז, הנה, אני מואר, אבל אתה לא מואר, אתה עכשיו מחוץ לכלים. תחזור לכלים, הכלים הם לא מוארים, עכשיו אתה צריך להמתיק אותם. אז עכשיו אתה בא עם כל האורות האלה, מנסה להיכנס, פתאום המערכת הרגילה שלך אומרת לך, היי, חביבי, חביבי, זה לא רק המציאות, אני לא השתניתי עדיין, אני רק עליתי למעלה, לאסוף משהו. כן, עכשיו אני צריך להמתיק את הכלים, זאת אומרת את המערכת האמיתית שלי, לפעמים אנחנו שוכחים שאנחנו גבוליים, אתה הולך לאיזה שיעור, איך הרב קרלי בחיה נותן מלא צדקה וזה, מחר אתה פוגש איזה אני, אתה פוגש את הרגש הנורמלי שלך, כמה באמת אתה יכול לתת, וכמה זה, זה מעצבן אותך, ולך תעבוד, וכולי, בסדר? אז...
לא, אבל אתה אומר שזה מורה להתנגדויות, אז אני לא יודעת. ההתנגדויות לא חייבות לבוא. אתה רק יודע שאתה צריך עוד להתכונן.
ההתנגדויות לניסיון לגדילה. הכלים מסרבים לתהליך גדילה שאתה מנסה לכפות עליהם. בסדר? תקראי לזה קושי. אל תקראי לזה התנגדויות. בסדר? קושי. כן, כן. אם את לא אוהבת את הניסוח של מאבק. אבל בוא נגיד ככה, אם יש בתוכנו פחדים, אז הפחדים מתגברים בניסיון שלך לצאת, כמו פרעו שמתגבר עוד יותר בשיעבוד כשעם ישראל רוצה לצאת. אז אתה רוצה לברוח מהם. אבל בשורה 40... על ידי 39, על ידי התחדשות התורה שזוכים על ידי האיסורים נמתק, נכון? כי ידי האיסורים בא לבחינת ביטול. ואחר כך, אף על פי ששב מהביטול, אף על פי כן מהרשים הוא שנשאר מהביטול, על ידי זה נעשה התחדשות התורה. אז מה זה תורה? תורה, מה זה רשימו? זה איזשהו רושם שנשאר מהאור אחרי שהוא מסתלק. ואני עולה, מקבל אור. האור הזה לא מתכנן להישאר, הוא הסתלק. אבל הוא משאיר אחריו רושם. ומהרושם הזה נעשה התחדשות תורה. בסדר? זה כמו הזרזיף התחתון של הסיפור. התחדשות התורה. כי על ידי הביטול שנתבטל אל התכלית והשיג שכל האיסורים הם תורות גדולות מאוד, על ידי זה נתמלא שמחה, והשמחה הוא כלי אל חידושים דאורייתא. בסדר? אתם רואים את החידוש שהוא אומר לנו? מה זה קשור? למה מהרשימו שנשאר מהביטול נעשה התחדשות תורה? כי כשאני מתבטל לתכלית ואני משיג שכל היסורים הם טובות גדולות מאוד, אז אני מתמלא שמחה. עוד פעם, זה פלא, כאילו אני יכול לעשות את זה. לצאת מעצמי ולהשיג, בוא נגיד כל אחד על פי מדרגתו, להשיג שאיזשהו משהו שתמול בערב חוויתי אותו כיסורים, ועכשיו אני חווה שהוא טובה גדולה. אז אני מתמלא שמחה, ואיך זה נעשה? על ידי תנועת נפש פנימית שאני לא צריך לצאת מהחדר שלי. אני פשוט עושה עלייה. עושה ביטול. יושב עושה ביטול. והשמחה הזאת היא כלי להתחדשות פנימית. להבנות פנימיות, להנחיות חדשות. אז תראו רגע בשורה 55 באמצע בערך. זה בחינות אשרי הגבר אשר תייסרנו יהו מתורתך תלמדנו. כי על ידי היסורים זוכים להתחדשות תורה. בסדר? אז קודם כל מביא לנו פסוק מתהילים, מתפרש לפי התורה שלו. תייסרנו יהו מתורתך תלמדנו, זה קשור. מכיוון שאתה עובר איזשהם יסורים, אתה מקבל מזה תורה. אז זה מסביר מה שאמרו חז"ל, שאין התורה נקנית אלא ביסורים. היסורים מביאים אותך לביטול, וכשאתה חוזר מהביטול, אז אתה מקבל חידושי תורה. אז יש לנו סימן. זה סימן שפעל על ידי היסורים וקיבלם כראוי, שזוכים אחר כך לחידושים דאורייתא. זה מאוד יפה. הבנתם? אני רוצה לדעת אם אני פגשתי נכון את היסורים שלי. מה זה יסורים? עוד פעם, זה יכול להיות פנצ'ר. לא צריך משהו זה. פנצ'ר, סתם, משהו, לא הלך. אז איך אני יודע שאני עברתי את זה טוב, שיום אחרי זה פתאום יש לי חידושים. תראה, חידושים דאורייתא. זה סימן שעברתי נכון את היסורים. הלכתי איתם בצורה הנכונה, זכיתי לביטול, והביטול מביא חידושים. זה לא נוחת פתאום, חידושים דאורייתא.
אתה מתכוון לדברים נשגבים, או לדברים כמו, היה לי את הפנצ'ר, אז אני הגעתי למסקנה שפעם הבאה אני צריכה להביא את זה למוסך, אולי לעשות את הבדיקה יותר מוקדם, וכל מיני דברים בחיים, או אתה מדבר לגמרי על דברים אחרים. כל מיני הסקת מסקנות שאני יודע לעשות את זה אחרת.
השאלה מה זה חידושים דאורייתא.
כן.
אוקיי, בסדר. קודם כל, להבין שאני צריך ללכת למוסך יותר מוקדם. זה נסגב. אנחנו חיים מאוד... אבל רגע, אני לא מתכוון בדיוק לזה, אבל קודם כל, הפער שיש לנו, כאילו דברים נסגבים וחיי הפשוטים, ואנחנו רוצים שהפער הזה לא יהיה כזה גדול. שנבין שהתורה, מה זה רצה, נתאבה כזו שבחור דירה בתחתונים. הוא רצה לדבר איתי על הפנצ'ר. אני בא אליו, רוצה לדבר איתו על המלאכים. הוא אומר לי, מה זה מעניין אותי? אני רוצה שתרד לפנצ'ר. בסדר? אז זה קודם כל. התורה חייבת לרדת עד לפנצ'ר. אבל קודם כל, איזה לימוד? זה שאלה. כי זה במקרה, דיברנו על הכוח המדמה. יצא...
רגע, יש לי גם שאלה. אתה מתכוון שעל ידי סורים, זאת אומרת, על ידי, נגיד, הדוגמה הזאת של הפנצ'ר, אתה מסיק מסקנות, כמו שמיכל אומרת, שזה החידושי תורה?
לא, זה לא חידוש תורה בדרך.
או שאתה קיבלת את זה כמו שצריך בחיוך, עשית מה שצריך, למדת את זה מה שלמדת, וחידושי תורה זה תורה. בתוך התורה אתה חידושים.
אז קודם כל, אתה גם תקבל חידושים בתורה. בפשט מה שאנחנו קוראים פה, אבל אנחנו רוצים לשחרר קצת את המושג תורה שיהיה יותר רחב. מה אני, כשאני שומע את המילה תורה, מה אני מבין? זה צריך להיות יותר רחב.
שואל בתוך הפנצ'ר עצמו, זה...
אז רגע, אני אסביר מה זה חידושי תורה, אז אתה תבין, תורה, מה זה תורה? יש לנו צמצומים בעולם, והקדוש ברוך הוא מסר לנו את המסר שלו איך להמתיק את הצמצומים. זאת אומרת, להבין מה קורה פה ולאן הולכים.
אוקיי.
בסדר? וזה יוצא, אז עכשיו... אז אם התחדש לי הבנה על עצמי ועל העולם ולאן הולכים, כן, בעקבות הפנצ'ר הזה, זכיתי לחידושי תורה. אני לא חייב תמיד שאני מבין באיזה גמרא זה כתוב. לפעמים אני גם מבין באיזה גמרא זה כתוב. פתאום יקפוץ לי איזה פסוק, פתאום יבוא לי איזה זה, אבל זה לא העניין. העניין שנבין מה זה התחדשות תורה ברמה הפנימית. עכשיו, אחר כך אתה תבוא לשבועות, בסדר? אתה רוצה התחדשות בתורה, אתה עובר ביטול, אתה קורא את אותם פסוקים, אבל הם מדברים אליך אחרת, זה התחדשות, חידושי תורה. אתה פתאום מבין את המסר של הקדוש ברוך הוא אליך דרך הפסוקים, או דרך כועסו חכמנו, או דרך איפה שאתה לא לומד, לא משנה. פתאום הוא מדבר אליך מבפנים. זה חידושי תורה. כי התורה קודם היא הייתה, אוקיי, הבנתי את הפסוק הזה, אבל יש לי תורה סגורה. התורה בעצמה שלי היא תורה של ישות, היא תקועה.
האם אתה מחשיב את המודעות שלי על עצמי כתורה? זה מאוד מעניין שנתת את הדוגמה של הפנצ'ר, כי לפני פעמים אני רציתי ללכת לרינה, ובדיוק כשגעתי לתחנת דלק, פנצ'ר. רציתי להגיע אליה, הוא תיקן לי את שתי הפנצ'רים שהיו לי, והוא אמר, וזה את רק יכולה לנסוע 80 קילומטר לשעה. ואני בדרך כלל על כביש 6, אני חייבת לעקוף את כל אחד, וזה, פתאום אני על 80 קילומטר, כולם עוברים אותי. וזה היה זמן של יישוב הדעת, של מחשבה, של תובנות. האם לזה אתה מתכוון את התורה? או,
כן.
לא היו לי תובנות, היה לי תובנות על עצמי, על התחרותיות שאני רואה את הכביש.
כן, זה חידושי תורה.
אוקיי.
זה חידושי תורה.
אוקיי, בסדר.
כן, כן. זה בין היתר, יש הרבה ממדים של חידושי תורה, אבל חייבים להבין שגם זה. כי מה זה אני לומד את עצמי? בתוכי יש נשמה אלוקית, להכיר אותה, זה חידושי תורה. כן, זה קשר. בסדר, ועכשיו תורה, יש הנשמה, ויש איפה מימד הקיום הרגיל שלי. תורה זה הצינור שמחבר. אז לכן זה רק, הוא קורא לזה רשימו, כי בעצם את עצם הנשמה שלי זה כל כך גדול, זה לא נכנס לי לכלים, אבל אחרי שאני עובר קצת ביטול ואני חווה איזה משהו נעים כזה, פתאום אני פוגש את עצמי במקום טוב, אני חוזר חזרה, נשארים לי זרזיפים מזה, שזה איזה תקשורת יותר מעמיקה עכשיו ביני לבין הפנימיות שלי. שזה, עכשיו באותו אופן, אני יכולה באותו זמן לא רק להבין תובנות על עצמי, אלא לקבל איזה צורת קשר עם השם, מה עובר עליי דרך היום, מה הוא מדבר איתי דרך היום, זה גם חידושי תורה. הוא מדבר איתי, אומר לי, כן, לאן הלכנו, אנוכי השם אלוהיך, יודעים, אני יכול לקבל מסר, אנוכי השם אלוהיך, בתחנת דלק. אז אם זה קרה לי, סימן שעברתי נכון את מה שחוויתי, כן? עכשיו, הבעיה, איך לזהות חידושים דאורייתא, ואיך לזהות מסקנות מדומיינות שהן לא שייכות לחידושים דאורייתא. זה החידה שאנחנו לומדים בשיעורים היותר פרקטיים. כי דיברנו על זה שיש כוח המדמה בנפש, כוח המדמה זה הכוח הפרשני שלנו, של הבנת מסרים. עכשיו, אנחנו, יש לנו מצב של פגם המדמה, שהבנת המסרים שלנו קלוקלת. למשל, אדם שיש לו חוסר ביטחון עצמי, הוא נותן מתנה לחבר, והחבר לא מבסוט ממנה. אז הוא מגיע למסקנה, הידועה לו מראש, זה לא שום דבר חדש, או ידעתי, אף אחד לא אוהב אותי, אני כישלון, וכו' וכו'. אז מסקנות ישנות כאלה אינם חידושי תורה. זה המסקנות הישנות של הישות. מסקנות חדשות מקרבות הם חידושי תורה. זאת אומרת, תורה היא דבר מקרב. תורה זה איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, איך להתקרב לעצמי. אז אם המסקנות החדשות שלי הן מקרבות ומסמכות, אז זה חידושי תורה. ואם זה המסקנות הישנות שהמאפיין שלהם בדרך כלל שהן משעממות אותי, כי אני כבר מכיר את המסקנות האלה. כן? אז זה לא חידושי תורה. כי תורה, המאפיין שלה זה התחדשות. זה משהו של תנועה. כן? אז האדם כבר צריך להתחיל להכיר את המסקנות הרגילות שלו, והביטול, חלק מהעניין של הביטול, זה שהוא מוכן לוותר על המסקנות האלה ולחפש מסקנות אחרות, שסוף סוף הקדוש ברוך הוא ייתן לו מסקנות חדשות על הסיפור. כן. למסר האמיתי, כי הוא אומר, די, מספיק, אני מכיר את הפרשנות שלך, אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אתה מוכן לוותר על הסיפור הזה? וזה הממד שבהתחלה אני חייב לעבור ביטול, זאת אומרת, לא לדעת מה המסקנות. כי המאפיין של הישות היא ממהרת להגיע למסקנות. אני חייב לעבור רגע המתנה, רגע, ולהיות פתוח למשהו חדש. בוא נתבטל רגע, אוקיי, יש פה מסר חדש, אני לא יודע מה זה. רגע, או הנה המסקנות הישנות, אני לא מקשיב להם עכשיו, ואני מקשיב עכשיו משהו חדש צריך לבוא. וזה הלחץ של עם ישראל כשמשה רבנו עולה. כי את הדעת הישנה שלי אני מכיר, זה לא מעניין. אבל אני מסכים לוותר עליה, אז אני לא יודע, אולי לא יהיה לי אף פעם דעת, אני אוותר על זה, אז מה, אני חייב כאילו...
אני אשאר בלי כלום.
כן, תן לי את זה, אז מה, מה אני עושה עם זה? לא יודע, תהיה רגע, ביטול. בסדר? זה ה... אז הסימן שלו, שהוא פגש נכון את היסורים, זאת אומרת, הוא הסכים להתקרב אליהם, ולא לדחות אותם. אז עכשיו כל זה הוא מתאר לשאלת טל, הוא מתאר את זה כאילו שאתה את כל התהליך הזה אתה עובר מול יסורים, אבל לא חייב, לא חייב. קודם כל עצם להיות פה בלי עכשיו להתעלף מאורות מהקדוש ברוך הוא, זה כבר יסורים. אז לא צריך כאילו את ממש את ה... רק סתם זה ש אני לא ב... כן, קרן אור פניו. זה שלא קורן אור פנינו, זה כבר... אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לזה כיסורים. אבל אפילו, עזוב יסורים, תעשה את זה לכתחיל. באמת, כמה שאפשר, אמרנו, להקדים תפילה לצרה, זאת אומרת, להקדים ביטול לפני צרה. אני לא רוצה, זה הרגל שלי. הרגל פתיחת היום, ביטול. הרגל סגירת היום, ביטול. ולאט לאט, כל הזמן אני מחפש את הממד הזה של, אומר, תכלית הידיעה שלא נדע. להיות משוחרר מהאחיזות. עכשיו, באמת, האדם כל היום פוגש את האחיזות שלו, אבל אתה, זה, המאפיין של הביטול זה גמישות. לא דווקא, לא תקוע, לא נתקע, לא רע, לא כועס. יש, כן, חופש. אני יכול ככה, אני יכול אחרת. בסדר? איך אני חי באופן תמידי עם שאני מניע תהליכים של לשחרר את עצמי מעצמי. כי אנחנו הרי מכירים את עצמנו בצורה כזאת, וכזאת, 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 וזה אני אף פעם לא עושה, נכון? אני לא אריב, סתם, זה, אני לא אריב עם מישהו בתור לסופר, ההוא שנדחף בזה, אני לא אריב איתו. תבדוק, פעם אחת תריב איתו. אני עכשיו יש לי זה, אני עושה לעצמי תרגילים, אני מבקש את העודף עד הסוף, אבל זה, היום היה לי משהו, זה, עברתי על ה... זה גם היה חידוש בעצמו, היה מלאכה בשבילי לעבור על הזה של הזה, לראות שהם לא עושים טעויות בסופר.
על החשבון.
על החשבון, לעבור. זה חידוש, בשבילי זה חידוש. יש אנשים שזה חידוש בשבילם לעזוב את זה. אני זה חידוש, אין לי כבר מה זה. לא, תבדוק, תראה זה. פתאום אני רואה איזה משהו במחיר מופקע שאני לא קניתי. מה הייתי עושה בדרך כלל? עזוב, מה, נתחיל לזה, זה תחזיר לזה. עזוב. הקופאית, מה קורה זה? אמרתי, תלך לקופה הראשית. ניסיון נוסף. טוב, אני אלך לקופה הראשית, ספט. קיצור, סיפור שלם, עד שקיבלתי את ההחזר שלי, הייתי מבסוט, השתחררתי מעצמי, תבין? או איזה יום ביקשתי 20 אגורות עודף מאיזה מישהי בחנות, רק בשביל עצמי לשחרר את עצמי מה, יאללה, לא נורא, לא נורא, כי לא נורא.
אני חושב שלפני אתה קורא שחרור.
כן, כי זה אישי.
כל אחד היה אומר שהוא זה שחרור.
תלוי. לא היית עושה את זה, זה שחרור.
תלוי אצל מי, כל אחד זה השחרור האישי.
מה עם עקביות? זאת אומרת... האדם עושה להיות עקבי. אז עקביות זה בדיוק ההפך משחרור, כי אתה, יש לך כללים ועקרונות, ואתה עומד עליהם. אבל אם אתה עומד עליהם, אז אתה לא גמיש.
אז זה כמו מה אמרנו, אני צריך להיות אנושי, אבל לא אנושי מדי. זאת אומרת, עקביות זה תכונה אנושית טובה. השאלה, אם אני יודע להיות לא עקבי. אם אני לא יודע להיות לא עקבי, אז אני, באמת, אני לא אהיה פנוי לרצון השם בזמן נתון.
אוקיי, זה לא להיות אובססיבית עם העקביות.
כן, זה לא שאם אנחנו אומרים שבן אדם, לכאורה מה זה, ביטול, הביטול זה להיות פריק. זה לא קשור. זה קשור שאני יכול ככה ויכול אחרת. ואדם צריך להתחיל להכיר את עצמו, האם הוא יכול ככה ויכול אחרת, או שאין לו ברירה אלא להיות ככה.
הוא שבוי.
שבוי בזה שזה הוא ככה והוא ככה. ואני להיות מסוגל... לשחרר את ההרגלים של עצמי. וזה המובן של להיות פנוי לכל השם. כי כל השם יגיד לך פעם אחת להיות כפנחס, ופעם אחת להיות כ... אז מה? כן, כאהרון. אז איך אני יודע מתי זה מה? אני צריך להיות משוחרר להיות ככה וככה. ואז אני יודע באמת מה זה. אבל אם פעם אחת השם אומר לי, תהיה כפנחס, ואני אומר לו, אני לא יכול, אז אני תקוע. עכשיו זה ה... ואז בסוף, אז זה ההתקללות, אני חושב, שייך להתקללות של האורות זה בזה. כל אחד ודאי יש לו איזה אור מסוים שהוא זה המרכז שלו. הוא לא צריך לשחרר את המרכז שלו. אבל ככה, קצת...
מרשות לעצמך להיות במבוכה.
זה ודאי. המבוכה, מה שדיברנו, זה שייך לביטול, להיות במבוכה. אבל להיות לא אני הרגיל.
אני... זה חלק מלהיות במבוכה, כי אני הרגיל, זה תפוס בני כזה ותזה
ותזה.
תגיד, אני לא בדיוק.
כן.
תשחרר.
בדיוק. בוא נראה אם אני יכול כאילו פעם אחת להיות... לי זה היה להשתחרר מהצרפתי המנומס. זה היה מהלך, אתה יודע. אני לא מאלה ש... בוא, רגע. תבין, היה לי לא יפה זה להגיד, אבל היה לי מלאכה פעם לעבור בין כניסה. תראה, אפשר כאילו לעבור בין כניסה. עכשיו, באמת, אז פעם אחת אמרתי את זה בשיעור, ומישהו אמר לי, אתה מביא את זה כדוגמה להתחדשות תורה, אתה נורמלי. אבל עוד פעם, בן אדם צריך לדעת את עצמו. כן, איך אתה יודע שאתה לא משוחרר מזה? כשאתה רואה מישהו אחר עושה את הלא רגיל שלך, אתה מתעצבן עליו. מקנה בו, כל מיני. כאילו, אמרתי, אלה שיכולים לעבור בין כניסה, אני לא יכול. אז אני כועס עליהם וחושב שהם לא בסדר וכל מיני. אז הם... זה נותן לי רמזים איפה אני תקוע. אם לא, מה אכפת לי? אז זה שייך לביטול. אז אם נחזור, נתמצת את זה, בעצם אנחנו מוזמנים לקבלת תורה. וצריך להבין שקבלת תורה, התחדשות פנימית בקשר עם עצמי, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בקשר עם החיים, נעשית קודם כל על ידי ביטול. זה חייב, זה התרוקנות של הכלי. וזה באיזשהו מקום, זה הפינוי מקום. ואני צריך לעשות את זה יזום. זה קורה לי לבד, אבל אני, ראוי לי לעשות את זה יזום. שאני ממש מתפלל על זה, ומשחרר, ומדמיין מה אני, אוקיי, זה אני כבר מכיר, שלחתי לשלום. זה אני מכיר, שלחתי לשלום. אני רוצה תורה חדשה. מכיר את התורות שלי, אני לא רוצה את זה. יש בהתבודדות למשל, אז יש מצב שאתה בא לדבר עם השם, עם כל הסיפור שעבר עליך ביום. יש מהלך אחר. אתה בא לשמוע מה יש לו להגיד לך. זה עוד מהלך. כן, אתה בא, אני רוצה שיהיה ככה וזה, וצר לי זה וזה. יש משהו, שב איתו, מה אתה רוצה להגיד לי? מה אני יודע להגיד לך? אני יודע. אבל מה אתה רוצה להגיד לי? זה הקשבה. אז זה, והוא ייתן, אפשר. אפשר לזכור את לחידוש התורה, ואז באמת, נגיד, עושים את התיקון. אז עושים את התיקון בהקשבה. זה לא למדנות אינטלקטואלית. גם אם לומדים תורה, זה משהו... תקשיב, הולכים, רוצים לתת לך תורה חדשה היום. אל תבוא עם כל מה שאתה יודע. זה כל השתיק. הרב יורוביץ' פה אמר, זה פלא, בתיקון, חותכים לך באמצע עניינים, כמעט חותכים באמצע פסוק. זה נחמד, זה באמת, זה לא לימוד. זה התבטלות מהתורה. בסוף, בסוף הגיעו קצת מוחים. היה לנו בהתחלה ביטול, תרגיל בביטול. כל לשבועות, למה אם זה יהיה מקום לשבועות בתא מנשה עצמינו אותו גם, אני מלמד שם יש לי שתי קבוצות בתא מנשה בימי שלישי אבל הזמינו אותי ככה בכללי גם
בירושלים
את הנשים כאילו, יש, יש שיעור תורה, לומדים בראשית וזה, זה מעורב, אחרי זה יש קבוצת נשים, ואחרי זה יש קבוצת גברים.
באיזה יום אתה עושה את זה?
ראשון. צריך לצאת להקליק, שקרי יהיה קליק. אתה קראת את זה כמו שקרה עם בני ישראל, שזה הכישלון. זה שאתה הולך את העגל.
השבירה.
השבירה. שקרה אחרי חטא העגל, זאת שהלוויים, מה שקרים הלוויים, מה שקרים רוב עם ישראל, זה עם ישראל עבר לדרגה אחרת, זה ש... בעצם זה כישלון.
כן, יש עוד צורה יותר מעמיקה להגיד שגם השבירה זה לכתחילה, שיש תכלית בשבירה. אז כן, כן, אפשר גם ללכת לכיוון הזה.
גם כזה יחדה שלי, אבל יש חיים אומר את זה, שהאור לא בא מושלם.
כן. כן, כן, זה פרק, נכון? כי זה קשור לתורה, אנחנו רגילים לחשוב, נתנו לי תורה, אז נתנו לי תורה. אבל התורה עוד לא כולה ירדה, זה החידוש. צריך...
זה מה שהשלה אומרת. על מתן תורה שזה משהו
מתמשך. כן, כן. והרבה אנשים, אנחנו לא מצפים שיש עוד משהו, כי אנחנו כבר קיבלנו את התורה.
אז
זה הרעיון
הזה ששאלת קודם שהאור עולה ומשלים את עצמו, זה קשור לזה?
עולה לקבל השלמה, כן.
התורה לא יורדת שלמה. התורה לא יורדת שלמה.
בדיוק.
מה אמרת?
כן, כן, כן.
לא יורדת שלמה.
אבל אנחנו יודעים מה
שיורד
רק מה שאנחנו
מצליחים
לקבל, זה בסדר.
משהו, בשביל זה אנחנו לומדים. הוא אומר לנו, תדע לך לכתחילה, יש עוד מלא. לא משנה מה תפסת, יש עוד מלא. יש עוד המון. אז... שמה, את שואלת לבד? מה, לקבל עוד?
ביכולת ההכלה.
כן, באופן כללי כן. בכללי כן.
כל האמיתית עושה, כל החדשה
באמת זה אפשר. אני מרגיש שבכמה שנים האחרונות זכיתי, אני כאילו לא לומד את אותה תורה מלפני כמה שנים. לא שיהיה. כל שנה אני אומר, איך לא חשבתי שאפשר עוד. אז...
איך שהמסע של האומה ורגשות שם שהולך ואנחנו מסע שלא היה קיים אף זה הפעם היסטוריה אז אתה לא צריך לגלות פעמי השונה אין אפשרות כמו שבזמן הגלות אתה לא מתגלתה בצורה של תולות בבני לדוגמה איזשהו שלב, זה.
כן.
קצת מפחיד, אבל זה הביטוי. דיברת. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
אני מתנצלת
גם
על זה. זה בטר, זה תרגיל בביטול, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה קרה?
זה שהאור הולך וחוזר, זה קודם אתה משוב?
יש המסעית
שהוא הולך בשביל הבנייה של קרים?
כן, יש הרבה הסברים למה הולך, אבל לענייננו פה, כן.
אז כל מקום שאתה רצה שאומרים מצוב השוב, עניין על זה.
כן, ההערה, האורות שמתפשטים ומסתלקים. אנחנו בנפש חווים את זה בצורה נפשית. עולים, יורדים, עולים, יורדים. נכון? האוהל לא נוטה לעשות הרבה שיעורים בשבועות. אנשים עושים את התיקון. אנשים, ההוא ביער, עושה תיקון, ההוא עושה את זה. כזה. אין בזה, אין בנה ומשהו? הרב עודד דוד עושה משהו. אתה מכיר אותו?
עודד דוד?
הם מתכנסים בבית שלהם.
יש לי את זה,
אני
באתי
במשור
פה לחלה.
תודה רבה.